אנחנו בפעם האחרונה הלכנו איזשהו צעד ראשון לדבר על עצם הלימוד, עצם לימוד הגמרא עם ציפיות מסוימות, עם כלים מסוימים, בדרך מסוימת. קצת נתנו פתיחה, זה משהו שיהיה במהלך השנה כל הזמן. אני כבר לא זוכר אם שאלתי את השאלה, אבל אני כן רוצה לשאול אותה. האם יש במהלך הלימוד, כל שיעור אני משער, שיהיו כלים או עקרונות שטוב לדעת אותם, וככל שאנחנו נעשה את זה בצורה טובה, אז אנחנו נוכל לבנות לנו ארגז כלים. ארגז כלים ללימוד גמרא. מעבר לכלים הטובים שכל אחד בנה, ובונה במהלך שנות הישיבה, במהלך שנות הלימוד, אבל יש עוד כלים שאנחנו בלימוד הזה ניישם אותם. וכשאני אומר כלים, אני מתכוון לאיזשהו דבר, איזשהו עיקרון, שהוא לא במקום אחד. הוא כלי שאפשר לעבוד איתו בכל מקום. זה כלי שברגע שאתה מבין אותו, איך הם עובדים, איך החכמים עובדים בנקודה מסוימת, אז אתה יכול... אז אתה מחפש, אתה ערני, והדבר הזה פותח פתחים מאוד משמעותיים. אז אני הייתי שמח אם יש מישהו שלוקח על עצמו להיות, איך נקרא לו, שר הכלים, לא שר, מישהו שכל פעם שיש כלי, הוא ככה בערנות ורושם, בונה את ארגז הכלים, ואז בעוד חודשיים, שלושה, יהיו לנו כבר כמה עשרות כאלה, אפשר באיזשהו שלב להוציא אותם לטובת כולנו, וככה להפוך את הלימוד הזה למשהו שייתן לכם מעבר לחוויה של הלימוד והשמחה אולי ללמוד את הסוגיה הזאת, הסוגיה אחרת, ייתן משהו רחב יותר. אז יש פה מישהו שרוצה להיות רשם הכלים? טוב. פתחנו פתח, אם יהיה מישהו כזה, אפשר לעשות ניסיון, ואם מישהו יראה שזה טוב, שזה מוצלח, שזה מתאים לו, אז הוא מוזמן. טוב, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו בעזרת השם נסכם סוגיות. נסכם סוגיות, והרב יעקב סיכם את הסוגיה הראשונה והניח אותה, הסיכום נמצא כבר בבית מדרש, ואני ממליץ לאנשים, באמת כל מי שרוצה לקבל מהלימוד ולבנות ממנו משהו יותר משמעותי, אז באמת לחזור על הדברים, ויותר מזה, הכוונה היא שהדברים האלה ייכתבו בסופו של דבר כספר. זאת אומרת, לקחת את סדרת השיעורים הזאת בעזרת השם תעלה על הכתב, חלק מהדברים כבר נמצאים על הכתב, הרב יעקב יעלה אותם, וכל מי שירצה להיות שותף בדבר הזה, שותף אני מתכוון שיוכל לקבל את הטיוטה, ולהעיר הערות ולהוסיף דברים ולהרחיב דברים, ואז להפוך את הספר הזה שיצא בעזרת השם כמשהו שהוא רחב, שותפים רבים. אני מאוד מאמין, כמו שיש היום את המושג, חוכמת המונים. פה זה לא... המונים זה חוכמת ההמון, יש משהו בחוכמה של הרבה אנשים שמראה לך הרבה נקודות. פה יש יתרון, זה חוכמת קודם כל תלמידי חכמים שיש פה. אז זה לא המון במובן הרחב ביותר, אבל יש גם את שני הדברים. של תלמידים שלומדים, תלמידי חכמים שיכולים... להביא גמרא, או לחדד דבר, או לנסח דבר, וכל מי שיקח חלק בדבר הזה, בעזרת השם נעשה אותו בצורה יותר מסודרת ומובנית, ונבנה את הדברים האלה ככה, אבל הרב יעקב יהיה עורך, וכל חלק, כל תוספת שלכם תהיה משמעותי. טוב, אחרי כל ההכנות, אנחנו עכשיו חוזרים ונכנסים לעניינים. אז בואו עוד הכנה אחת קטנה לגבי המבנה. תראו, בעצם היינו אמורים להתחיל בלימוד המשנה. להתחיל ללמוד גמרא בלי ללמוד את המשנה לפני כן, זה תקלה. למה? כי המשנה היא התשתית. היא התשתית. אלא מה? המשניות עוסקות, אנחנו מתחילים בדף חפתת, לא מתחילים. אם היינו מתחילים את ההתחלה, אז היינו הולכים על הדבר הזה. אבל כיוון שאנחנו מתחילים בדף חפתת, ודף חפתת זה כבר מצוות בין דוריות, הורים וילדים, וכל החלק הראשון זה איש ואישה, זוגיות ומשפחה. אז באמת, אז אם היינו לומדים את המשניות, אז היינו מתעכבים כבר אישה נקנית, והיינו גומרים את השנה. או הסוגיות שעוסקות בדבר הזה נמצאות מיד אחרי כל הדפים הראשונים, ואותם אנחנו לא לומדים. מצד שני, גם המשנה הזאת, משנה זין שאנחנו לומדים אותה, גם היא משמעותית לסיפור שלנו. אז מה עושים? אז יש פשרה. יש קובץ שנמצא כבר, והרב יעקב ייתן לו בעזרת השם הגאות קטנות, אבל ממש בימים הקרובים, נכון הרב יעקב? דיברנו על זה שבימים הקרובים יש קובץ על המשנה שייתן לכם, הוא חשוב, כל מי שירצה לקרוא אותו וכל מי שיקרא אותו יקבל איזושהי תמונה משמעותית מאוד על מסכת קידושין ועל הפרק הראשון של מסכת קידושין, וגם על המשנה הזאת, מצוות הבן על האב, האב על הבן, מקבל הקשר. וברגע שיש לך הקשר, כשאתה תלמד את הגמרא, אתה תראה שזה פתאום, אתה מבין אחרת כל מיני דברים, כי ההקשר שזה כתוב במשנה הוא מובן לך, וההקשר הוא, כמו שאמרנו, דבר מאוד משמעותי. אז אנחנו לא נלמד את המשנה ולא נתתי מקורות, אפילו לא על משנה זין, כי זה להיכנס במקומות אחרים, ולא רציתי. יחד עם זה, הקריאה, כל מי שירצה לקרוא, וגם אותו נועל, לקרוא זה גם לקרוא ולהוסיף ממידת התלמיד חכם שבו, מידת החוכמה, איזה הערה, תיקון, כל מה שאפשר בחבורה להשביח את הכתיבה, אז זה מה שיהיה. אז יהיה לכם את הקובץ הזה לקריאה, ואנחנו נתמקד בגמרא. אז באמת הלימוד שלנו יהיה את הגמרא, אבל יהיה גם קובץ על המשנה בכללותה, גם איזשהו קובץ על המשנה הזאת, בתוך, אבל זה בהקשר של המשניות, ולא רציתי לפתוח בהם את השנה. טוב, זהו, עכשיו אנחנו מתחילים. מפשילים שרבולים. יש לכם את הגמרא? אומרת המשנה, כל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות. וכל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. טוב, אנחנו רואים פה איזשהו תיאור של מצוות בין דוריות, מצוות הבן על האב ומצוות האב על הבן. הביטוי מצוות הבן על האב הוא קצת עלום, מצוות הבן על האב ומצוות האב על הבן, זה שני ביטויים קצת עלומים שצריך לנסות להבין מה בעצם מגולם בניסוח הזה, למה לנסח את זה ככה. ועוד מעט אנחנו נראה שהשאלה הזאת מעסיקה את תעסיק אותנו, תעסיק את הגמרא, והיא שאלה מאוד משמעותית. אז באמת אחרי המשנה, אחרי המילים האלה שכאמור קיצרנו בפירושם וההתייחסות אליהם, אומרת הגמרא, מהי כל מצוות הבן עליו? היא שואלת את השאלה, רגע, הניסוח הזה, מהו? מהו מקפל בתוכו? והגמרא, בתשובה הראשונה שלה, נותנת את התשובה המתבקשת, שאני חושב שכל אחד מהחדר הזה, הייתי שואל אותו את השאלה הזאת, הוא היה אומר, התשובה הראשונה, מהי כל מצוות הבן על האב? אילי מה כל מצוות דמחייב ברא, למעבד לאבא? זאת אומרת, כל מצוות האב, הכוונה, כל מצוות הבן. מהי כל מצוות הבן על האב? אז אומרת הגמרא שמחייב מצוות הבן. מה זה מצוות הבן? כיבוד הורים. זה העברית הפשוטה. אז אילי הכל מצוות שמחייב ברא למעבד לאבא, זאת אומרת שזו הכוונה, והכוונה היא למצוות כיבוד הורים, אם תאמר שזו הכוונה. ושימו לב, הגמרא בעצם מביאה את ההסבר הפשוט. זה ההסבר הפשוט, זה המתבקש, מצוות הבן על האב, שהבן מקיים אותם על האב, ביחס לאב, מילת יחס. זה משפט הגיוני, זה משפט מתבקש. ככה היינו מנסחים. אבל אומרת הגמרא, אם זו הכוונה, לא טוב. והפרשנות הזאת נדחית על הסף. איך היא נדחית על הסף? היא אומרת, נשים פטורות? מה אתה אומר, מצוות הבן על האב, האיש חייב, האישה פטורה? מה פתאום? כיבוד הורים הם חייבות. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. שואלת הגמרא, הגמרא מביאה מדרש, והיא אומרת, והתניא, זאת אומרת, רגע, לפי דבריך, אם הכוונה למצוות כיבוד הורים, אז נשים פטורות, והרי יש לנו פסוק בספר ויקרא, איש אמו ואביו תיראו. איש, מה זה איש? אומרת הגמרא, איש, אין לי אלא איש. אגב, זה שיטתי. כשהגמרא אומרת איש, איש זה איש ולא אישה. תראו את זה בהרבה מקומות, אני... כשלמדתי את הסוגיה, חיפשתי, לא מצאתי חריגה, אולי מישהו ימצא, זה מעניין, אבל זה אמירה רחבה שנמצאת בחז"ל בכל מיני מקומות. איש זה נוגע גם בהיבט של האישות, נוגע, וזה איש ולא אישה, ההבחנה הזאת נמצאת פה. אז אומרת הגמרא, רגע, מה אתה אומר שנשים פטורות? ועכשיו היא מביאה את הדרשה. ואת תניא איש, אמו ואביו תיראו, היא מקצרת. אין לי אלא איש, אישה מנהלן, כשהוא אומר איש, אמו ואביו, תיראו, הרי כאן שניים. המדרש הזה לא נלמד אותו עכשיו, אבל הוא רווי בקושיות. כשלומדים אותו, בעצם צריך לשאול, איך זה עובד? איך משהו פה לא מובן? מה לא מובן? בואו נראה. קודם כל לא מובן, לא כקושייה, אבל איזה דבר שהוא לא... הוא לא פשוט. כשאתה אומר, איש אמו ואביו תיראו, ואתה אומר, אין לי אלא איש, אתה בעצם אומר, יראת האביו ואמו, זה משהו שהוא שייך לאיש ולא לאישה. בעצם. והגמרא מאיזה סיבה מרחיבה ואומרת, הסיפור הזה הוא לא רק יראה, הוא גם כבוד. תכף תראו שהגמרא לוקחת את הסיפור הזה, היא אומרת, הרי זה שניים, אז שניהם חייבים במורה. רגע, אנחנו לא מדברים על מורה, אנחנו מדברים פה על כיבוד. לא, ממורה אנחנו לומדים על כיבוד. לא מובן מאליו, נכון? אלה שאלות שאני כלומד אמור לשאול כשאני שואל, קורא את המדרש הזה ואומר, רגע. אז קודם כל, לפי המדרש, איש זה איש ולא אישה. מעניין שבת לא חייבת, בת לא חייבת באופן בסיסי בכיבוד הורים. מעניין. זה דבר ראשון. דבר שני, היא חייבת. למה? בפועל, כי כתוב תיראו לשון, לשון רבים. וכך, באופן פשוט מסבירים מה זה לשון הרבים פה. זה איש ואישה, כאילו הרחבה. טוב, אבל כל אחד מאיתנו יודע שזה לא מה שכתוב בגמרא. לא מה שכתוב בפסוקים, ויש פה חידוש, ויש פה דבר שהוא ממש רחוק להבנה. למה רחוק להבנה? כי בעצם אתה אומר, איש אמו, מה זה איש אמו? מה זה הלשון איש? האיש זה איש כמושג. איש יעשה ככה וככה, נכון? אדם כי ימות באוהל, אדם שעובר עליו ככה וככה. או איש אמו ואביו תיראו, קריאה לאיש, איש אמו ואביו תיראו. טוב, גם ההמשך. הוא ככה מיוחד, אבל בכל אופן, איש אמו ואביו, יירה היה צריך להיות, אם היינו. איש אמו ואביו, איש זה בגוף שלישי, אז איש אמו ואביו יירה. איש אמו ואביו יכול להיות גם איש כמכוון אל מישהו מסוים. איש, אמו ואביו תירה. לא, לא צריך להיות אמו, אמך ואביך. אבל מה שברור, שהתירה הוא הזה, זה איזושהי הכללה. בהתחלה דיברנו על האיש כאיש, כמושג, ואחרי זה אנחנו אומרים, איש, איש, אמו ואביו, תיראו, והלשון תיראו, היא הרחבה לפרט ועוד פרט ועוד פרט, ולא, כאילו עזבנו את האיש כמושג ועברנו לדבר על הפרטים, נכון? עברנו, איש זה מושג, ואחרי זה הפרטים. איך מפה לומדים איש ואישה? איך זה עובד? אז זה דוגמאות לשאלות שצריך לשאול אותן, ומה בעצם, איך עובד הלימוד הזה? כי באמת יש פה דבר משונה, לא מובן. אתה אומר, איש זה רציני, זה איש ולא אישה, אז איך תיראו הופך להיות איש ואישה? הרי ברור שהתיראו הזה הוא מדבר על, על איש, הוא לא מדבר, אין פה אישה בתוך הסיפור. והוא מדבר על איש, רק הוא מדבר עליו לשון רבים. המעבר מלשון יחיד ללשון רבים, הוא קיים כל הזמן. שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. מה זה? שמע ישראל זה פנייה ל, ל, לעם ישראל. כל אחד מאיתנו, אני אומר לו, שמע ישראל, הוא חושב על, ה, על, ה, על, ה, על ישראל במובן המושגי. במובן האחד שלו, של אני שייך לישראל, לעם ישראל. השם הוא האלוקים של כולנו, לא אפשר להגיד שמע ישראל, השם אלוקיך, זה מה שהיה צריך להיות עם שומרים. המעברים האלה קיימים כל הזמן, וכל פעם תפתחו אותם, יש בהם סודות נפלאים. גם בסיפור שלנו, אבל אני רק אומר, זה דבר קיים, אבל איך בדיוק דורשים אותו? אז אמרתי, בפשוטו של מקרא, ודאי שהכוונה פה אחרת, ובכל אופן לומד המדרש. למה לא נלמד אותו פה? כי זה כבר תובנות שקשורות לכיבוד הורים, וכיבוד הורים נלמד בעזרת השם לא עוד הרבה זמן. בתום הסוגיות, זה החלק השני, אנחנו נעסוק בהתחלה במצוות הבן על האב, שזה ההורים על הילדים, ואחרי זה נעסוק במצוות האב על הבן, ושם הגמרא תפתח במדרש הזה, ואפילו תרחיב בו קצת יותר מעבר למה שיש פה, ושם אנחנו נפתח אותו, ונשאל את השאלות, וננסה גם לענות את התשובה. טוב, אז בואו נמשיך. אמר רב יהודה, אמר רב יהודה, הכי כמה, כל מצוות הבן, המוטלות על האב לעשות לבנו, אנשים חייבים ונשים פטורות. שימו לב, בעצם הוא הופך את המשמעות של המשפט. הביטוי מצוות הבן זה מצוות שמשויכות לבן. מה זה מצוות שמשויכות לבן? משויכות לו. המילה, פדיון, לימוד תורה, נשיאת אישה, לימוד אומנות, כמו שמופיע בתוספתא ומובא בהמשך. ובעצם הביטוי, אז כל מצוות הבן, מצוותיו של הבן. מילה זה מצוות, זה המצווה של הבן ולא של האב. והביטוי מצוות מוטלות על האב, כל מצוות הבן, המוטלות על האב, הביטוי על האב, מצוות הבן על האב, על האב הכוונה מוטלות על האב, לעשות לבנו. עכשיו, טוב, אז כל מצוות הבן, מילה זה מצוות הבן, ומוטל על האב לעשות לבנו. ביחס לזה, חובת ההורים, אכן האיש חייב והאישה פטורה, את זה אנחנו יודעים, זה נכון. ועכשיו אני שואל, מה הביא את רבי, אז יש לנו פה סוגיה, וכך אנחנו מסבירים אותה, ובעצם כל אחד מאיתנו שלמד את הסוגיה הזאת, אני משער שלמדתם אותה, אמר, טוב, יש פה איזה הסבר לשוני, כולנו גם שמנו לב שהירושלמי אומר אחרת, ובתוספת הזה לשון אחרת, יש מקורות שזה אחרים. טוב, יש כאלה שמכנים את זה ככה, יש כאלה שמכנים את זה ככה, וזה לא, זה לא נושא, זה סוגיה שקוראים אותה מהר, ועוברים לסוגיה הבאה. אבל בואו נשאל את רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, למה הניסוח המעורפל הזה? מצוות הבן על האב. כאילו, מה בעצם? הרבה יותר הגיוני הניסוח בירושלמי. מצוות הבן, מצווה שהבן עושה ביחס לאביו. מכבד אותו. ומצוות האב שהאב עושה, זה המצווה שהאב עושה. אילו התבקשנו אנחנו לשייך אותה, אז באמת, ובעצם היינו אומרים, בואו נשים לב, הלשון, מצוות הבן זה שיוך במעגל, מעגל קרוב, מעגל בסיסי. הייתי אומר, אפשר להגיד את זה בצורה כזאת. יש פה מצווה שמוטלת בין שניים, בין האבא לבין הבן. אז איך היינו בעצם משייכים אותה? היינו משייכים במעגל ראשון את האבא, וכן, אז זאת אומרת, במעגל מצוות האבא, למול את הבן. הבן הוא בן 8 ימים. הבן הוא כמו חפצה. הבן לא עושה שום דבר. הוא בוכה במילה. מצוות מילה זה מצווה שהאבא עושה אותה, והבן הוא בן 8 ימים, נטול דעת ונטול חובות. והוא נמצא במעגל שני. ואותו דבר פדיון הבן, ואותו דבר לפחות בנקודת הראשית וההתחלה בתלמוד תורה, האבא לוקח אותו ללמוד, מלמד אותו, כאילו מצוות האב, אבא תלמד את בנך תורה, אבא תמול את בנך. היא ככה גם תנוסח להלכה. וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים, אומרת הגמרא, מניין לאב. וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים. אחרי זה אנחנו נראה מה, איך בכל אופן להסביר את המשפט הזה, אבל בכל אופן. אז טוב, אז מה שבעצם אנחנו רואים פה, שבאופן לא מובן, מה שעשה רבי יהודה הנשיא, הוא קרח את המצווה הזאת, זה מצווה שמוטלת בין שניים, והוא קרח אותה בעצם אל הבן במעגל ראשון, ולאב במעגל שני. האב הוא במעגל שני, לא במעגל ראשון. מצוות הבן, זה סיפור שלך הבן. רגע, והאבא מוטל עליו לעשות, לבנו. שימו לב, פעמיים האבא נדחק, מוטל עליו. לא, זה לא שלו, נכון? ההבדל בין מוטל עליו לבין מצוות מישהו, מצוות האב זה שלך, לא. פה זה מצוות הבן, זה משוייך לבן, ומוטל על האב לעשות לבנו. זה במעגל שני. אז, והלשון, אז זה גם במעגל שני מוטל על האב. לעשות לבנו זה עוד הדגשה, אבל זה לבנו, זה לא אתה הסיפור. הוא בעצם במרכז. אם מצווה פירושה חובה לעשות, חובה לפעול איזושהי פעולה, לשייך את מצוות מילה אל הבן, זה לא אפשרי, זה לא לגיטימי, זה קשה מאוד. להגיד שמצוות הבן להיות בפדיון, כשהמעשה של הפדיון הוא בלב הסיפור, זה דבר שהוא בלתי סביר. אבל אם בעצם מצווה מכילה גם את התהליך הרוחני שעובר על הבן, אז אני יכול להגיד שרגע, רגע, רגע, מצוות מילה, מהי הסיפור הזה? מצוות מילה היא מצווה שבה הבן נכנס בבריתו של אברהם אבינו, והוא נושא אותה בזהותו, והוא נושא אותה בגופו, והוא בעצם את כל המשמעויות הוא לוקח אותם, וזה הסיפור שלו, זה לא הסיפור של אבא. זאת אומרת, אם מצווה זה פעולה, כמו שיכולנו לחשוב, מהי זה מצווה? אז המאי זה מצווה הזה, הוא באמת לא מובן פה. הוא לא קיים, אי אפשר לשייך את זה לבן. הבן הוא בן 8 ימים, הוא לא עושה שום דבר. רק שהוא, כן, אבל בעצם אם פדיון הבן, מילה ואחרי זה פדיון הבן, פדיון הבן, מה זה? זה תהליך רוחני שעובר עליו, ותיכנס ללב של המצווה בתורה ותראה מה הכוונה. זה פדיון הבן. ולימוד תורה מעצב את אישיותו של הבן. האם אפשר להגיד עליו מצוות הבן? בוודאי שאפשר להגיד עליו מצוות הבן. תחת הכותרת הזו, בעצם אנחנו נחשפים פה למצוות שמוטלות בין שניים, כמו שראינו, בין הורים לבין ילדים, ובעצם אפשר לשים לב שיש פה שני כתבים, שני ערכים שבמידה רבה כל מערכת חינוכית מתמודדת איתם, צריכה לתת את הדעת. זאת אומרת, כל מערכת חינוכית באה אל ילד קטן בתחילת דרכו ומפגישה אותו עם עולם שהוא גבוה ממנו, שהוא בטבעיות לא ייחשף אליו. והיא חושפת אותו אל חוכמה, אל ניסיון, אל פרספקטיבה, אל הערכים. וכל זה יבוא לידי ביטוי בעמדה של הורות, נוכחות הורית. וזה צד אחד. ומהצד השני יש ערך העצמיות. כל מערכת חינוכית היא בעצם גם יש ילד, והילד הזה יש לו רצונות ויש לו עולם שהוא ייחודי והוא שונה משל הוריו. ובעצם הייתי אומר שיש פה שתי תנועות הפוכות. הנוכחות ההורית היא יוצרת המשכיות, כן, הדרך לממש את הממד הזה של הנוכחות ההורית זה בנוכחות, זה בהשפעה, זה בפעולה, זה בהאב קיים וכן הלאה. הדרך לממש את הצד השני, את הממד הנוסף, את המקום של הילד, היא במידה רבה, זה לפנות מקום. זה לפנות מקום ולשאול בעצם, לאפשר לבן לשאול את עצמו מה אני רוצה, לזהות את הרצונות שלו, לזהות את ה... ולסלול לעצמו את הדרך בעצם. ואפשר לומר יותר מזה, שכל מערכת חינוכית היא נמדדת במידה רבה, במשקל שהיא נותנת למתח בין שני הערכים האלה. במשקל שהיא נותנת מצד אחד, זאת אומרת, נוכחות הורית. נוכחות הורית שמה הרבה שמיים, שמה הרבה דברים מקודשים, שמה הרבה, אבל היא שמה מעט בחירה. היא שמה לפעמים מעט נטילת אחריות, כי ההורים אחראים בעצם למה שקורה. היא לפעמים יכולה להיות מצרנית למנהיגות, כי יש הרבה, אבא נוכח מאוד ממלא את החלל, ואיפה הדבר הזה נמצא. אז אם כן, כל הליכה לצד מסוים, היא בעצם משלמת, יש לה את היתרונות שיש לה, נוכחות הורית שמה הרבה שמיים, הרבה ערכים, הרבה ידיעות הרבה פעמים, משהו גדול לוקח אותנו למקום הגדול, אבל משהו בעצמיות יכול להיפגם כתוצאה מהדבר הזה. ולהפך, אתה נמצא הרבה בעצמיות, אתה נמצא במקום, אתה מפנה הרבה מקום, ויש פחות שמיים ופחות ערכים מקודשים, איפה שיש הרבה. הרבה את הבן, אז פחות שמיים, אפשר לומר, פחות ערכים מקודשים. והנה, עכשיו אני רוצה לזמן את כולנו לקרוא את הגמרא ולקרוא את המילים האלה ולשהות בהם. אולי אחד הדברים הכי משמעותיים בלימוד הזה זה לקרוא משפטים ולבוא אליהם באמון גדול ולשהות שם ולראות שהמשפט, אם אתה קורא אותו עוד פעם ועוד פעם, הוא חזק, הוא משמעותי, הוא טעון, הוא לא משפט רגיל כזה של דיבור שאתה עובר מיד למשפט הבא. תשאר שם והוא מדויק. ובעצם אנחנו רואים פה, אפשר לומר, משוואה. להגיד את המשפט הזה שמצוות מילה זה מצוות הבן, זו אמירה שבעצם שמה את הבן במרכז. זה שלו. אני יכול להגיד לאבא, אבא, אל תתבלבל, הסיפור הזה זה סיפור של הבן שלך. רגע, אני עכשיו רוצה ללמד אותו תורה, אז אני, יש לי את כל התורה כולה שלמדתי, אני רוצה להעביר אותה אל הבן שלי. את כל החזון, את כל מה שחלמתי. באים ואומרים לאבא, אבא, זה מצוות הבן. אבא, זה לא מתחיל, זה, הבן הוא לא מי שעיסה את כל מאווייו של האבא וכל חלומותיו, הוא יגשים. זה לא הסיפור. יש פה אמירה, אמירה שבעצם אומרת, מצוות הבן, הסיפור זה הסיפור שלו, ולא סיפור של בעצם הורים, והייתי אומר, זה אחת התובנות הקשות ליישום, קשות להפנמה, זאת אומרת, כן, בעצם לראות שהבן הוא כמוך, הוא מחויב במצוות, ויש לו דרך, ויכול להיות שהוא חושב אחרת ממך, אבא, שיש לו נפש אחרת ויש לו נשמה אחרת. ובעצם בא רבי יהודה הנשיא ואומר, מצוות בין הוריות, רגע, למי לשייך אותם באופן חזק שייכות אליו, ולמי לשייך במעגל שני? הבן זה מעגל ראשון. זו תפיסה חינוכית מאוד לא מובנת מאליה. לבוא אל הבן ולהבין שהוא הסיפור, שהוא נמצא בלב, שאני בעצם מאפשר לך, זה דבר ראשון. עכשיו, העובדה הזאת היא בעצם מקרינה גם על המשפט הנוסף, על החובה של האבא. המוטלות על האב לעשות לבנו, אז כמו שאמרנו, מוטלות עליו, זה לא שלך, מוטל עליך, יש לך אחריות. אבל מה מוטל עליו? בעצם מוטל עליו לחנוך את הבן. זאת אומרת, אם הסיפור של הבן, והסיפור של הבן זה לא מייסה מצווה, זה לא פעולה, אמרנו, הבן לא עושה פעולה. מצוות מילה זה מצווה שמי שמקיים אותה במובן הפיזי זה האבא. אבל אם אומרים, לא, אבל זה של הבן, אז הבן הוא נוכח בתודעה שלו, הוא נוכח בתהליך, הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו, הוא עשה את הדבר הזה כל ימי חייו, זה סיפור שלו בעצם הדבר הזה. אז אם זה ככה, אז מדובר על משהו הרבה יותר רחב. מצוות הבן, המילה היא מצוות הבן במובניה הרחבים וגם במובן של המשמעות של המצווה הזאת. מה בעצם מכילה המצווה? לא רק בבית של מעשה מצווה, פעולה מסוימת. ואם ככה, אז מה חובת האב? מוטל על האב להביא את הבן לעמדה הזאת, מוטל עליו לחנוך. אז מוטל לחנוך, אז מה, במה מתמצאת המצווה שלי? המילה מצווה פה מתמצאת בעצם במשהו הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יכולים לחשוב. זה לא מעשה מצווה של, זה לא מעשה מצווה של האבא. זה לא הסיפור. זה לא מעשה מצווה, זה בעצם אחריות של האבא לתהליך חינוכי. ומה מכיל התהליך החינוכי? הוא לא מכיל משהו קונקרטי מסוים. הוא מכיל את האחריות שלך כאבא להוביל את הבן בתהליכים ולתת לו את משמעות בריתו של אברהם אבינו. מה המשמעות של הדבר הזה? ואתה חונך אותו בתהליך ערכי ורוחני וחינוכי, עם כל מה שנדרש כדי שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי ויצליח. וכל זה, כל המורכבות של המעשה החינוכי, הם עצם מעצמה של חובת האב. כי הסיפור, כמו שאמרנו, הוא לא סיפור של פעולה, זה סיפור אחר. המשפט הזה הוא משפט פתיחה. והפיראון שלו הוא בכל הסוגיות שאחרי זה. ואני אומר את זה ככלל על כל הלימוד הזה שאנחנו עכשיו פתחנו אותו. שבעצם הגמרא יש לה שיח גלוי ושיח פנימי. שיח גלוי, אז שיח למדני. עם דברים חזקים, משמעותיים, אמירות וכן הלאה. אבל יש גם שיח גלוי, שיח סמוי. ובשיח הסמוי, הגמרא אומרת כל מיני ניסוחים שהם לא מובנים מאליהם, כמו הניסוח הזה שלנו, שאני לא חושב שמישהו אחד בחדר הזה היה משתמש בו, במובן הפשוט, מצוות הבן עליו, זה, מצוות מילה זה... זה מצוות האב על הבן, זה כל כך פשוט בעצם להגיד את הדבר הזה. אבל המבחן של הדברים שלנו הוא לא במה שאמרנו כרגע. זאת אומרת, מה שאמרנו כרגע זה אמירה בגמרא, איך לקרוא אותה. אבל המבחן הוא בהמשך של הסוגיות. ופה אני רוצה להגיד מושג. המושג נקרא סוגיית מבוא. יש לנו כבר מישהו שכותב כלים, לא נורא, אבל זה כלי חשוב. סוגיית מבוא היא סוגיה שבעצם פותחת מסכת, היא פותחת שורה של משניות, היא פותחת נושא חדש, היא פותחת פרק, היא פותחת. והפתיחה איננה פתיחה טכנית של... זה לא פתיחה טכנית, הפתיחה... היא מזמנת אותך לאיזשהו מקום מאוד מאוד משמעותי, למהות של הסיפור, לעומק הסיפור. כך חז"ל, כך אפשר לראות. מאיפה לקחו חז"ל את הדבר הזה? למיטב הבנתי, הם לקחו אותו מתורה שבכתב. ככה בנויה תורה שבכתב. תורה שבכתב, לדוגמה, פרק א' ופרק ב', כל מי ששמע במשך שנה, פרק א' ופרק ב', התורה פותחת בשני סיפורי בריאה, אחד בריאה, אחד יצירה, אבל שניהם שני סיפורי ראשית. מה זה הכפילות הזאת? אז הכפילות זה לא, זה מבוא. זה פתיחה לתורה, ובעצם אומרת, בסיפור הזה תקרא טוב טוב את פרק א' ופרק ב', תסתכל על שתי נקודות המבט, ונקודת מבט אחת, הקדוש ברוך הוא הריבון בכל פרק א', בראשית ברא אלוקים, והכל זה המרחב האלוקי, והוא לא קונקרטי, והוא גבוה, והוא שמימי, וכו' וכו'. זה במרחב הראשון. במרחב השני, זה מרחב היצירה. אפר מן האדמה. ובעצם זה מרחב שבו הקדוש ברוך הוא מפנה מקום לאדם, ובמרחב השני הזה האדם צומח ולוקח אחריות ומוביל את העולם. ושני המבטים האלה הם שני מבטים שפותחים את התורה, ומי שרואה אותם לעומק בפתיחה, יראה אותם אחרי זה. לא תראה אותם בפתיחה, לא תראה אותם אחרי זה. זה מבוא. המבוא הזה נמצא בתורה, וכל מי שלמדנו במהלך השנה, לפני שנתיים, למדנו על חמשת חומשי תורה, והראינו איך כל פתיחה של ספר הפסוקים הראשונים, או הפסוק הראשון, הוא הלב והתמצית של כל הספר. אפשר לקרוא בדבקות ובעמקות את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ולומר וואו, יש פה תמצית של ספר בראשית. ודיברנו והמחשנו והדברים נאמרו. הדבר הזה של מבוא, סוגיית מבוא, אמרתי, מתחיל בתורה, והוא נמצא גם במשניות. אפשר יהיה לראות את זה כן, הפרק שאני אתן לכם במשנה, גם יהיה איזשהו ביטוי לדבר הזה. והוא נמצא בסוגיות בגמרא. הסוגיה שפותחת מסכת, היא לא פותחת במקרה. יש בה עריכה חכמה, שבעצם אומרת, אנחנו לפני שנכנסים לפרטים, והולכים ימינה, שמאלה, ופרטים כאלה ואחרים, מישהו בא לשתף אותנו באמת באיזושהי מערכת, באיזושהי הבנה, שברגע שאימצת אותה, אתה תוכל להבין את מה שכתוב. אז אם כן, כך אנחנו רואים, ותחת הכותרת הזאת, אז בעצם אפשר להגיד את זה במילים אחרות. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. כך כתוב במשלי, כך אומר החכם מכל האדם במשלי פרק חבית. ובעצם אומרת, חנוך לנער על פי דרכו, תלמד את דרכו ותחנוך אותו. זה במילים אחרות, אנחנו אומרים אותו דבר. אז מה אמרנו? נכון, אבל שם זה פסוק במשלי, ופה זה הופך להיות בסיס לסוגיות הלכתיות ובסיס לגמרא. והמבחן של מה שאנחנו אומרים יהיה, בעובדה, ואני אגיד את זה כרגע, אניח את זה כאמירה, שבעצם כשקוראים את הסוגיות, אפשר לראות שהתפיסה הזאת עומדת בבסיס הסוגיות הבאות, ויש לה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם השלכות. לא פעם אחת, לא פעמיים, לא עשר. זאת אומרת, זה כתוב כבסיס, אבל יש פרעון. ויש ירושלמי שניסח את זה אחרת, ויש גם פרעון. אנחנו נראה שהירושלמי והבבלי חלוקים בעוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. והדבר הזה נמצא בסוגיה הזאת, והוא נמצא גם בסוגיה בעוד שני דפים. כי שם הגמרא מדברת על מצוות הבן על האב, סליחה, מצוות האב על הבן. מצוות האב על הבן, אומרת הגמרא, זה כיבוד הורים. כל אחד אומר, כיבוד הורים זה מצוות הבן על האב. ככה ההיגיון אומר, הבן מכבד את האבא. לא, זה מצוות האב. מה זאת אומרת מצוות? בבלי וירושלמי. וזה שתי תפיסות, ואנחנו בעזרת השם ננסה לראות איך הם לשיטתם. ואז גם בכל סוגיה אנחנו נשאל את עצמנו, בכל שלב בגמרא, רגע, מצוות הבן על האב, יש לו ביטוי? אין לו ביטוי. ואנחנו נראה ביטויים מרתקים, ביטויים מאוד יפים. הכל בשיח הסמוי של הגמרא, אבל הביטויים האלה קיימים. עד איזה שעה אנחנו? עד 7:10 אנחנו? וואו, צריך להזדהר. טוב, אז הנה הפתיחה, הנה המילים ששוהים ורואים את העומק שנמצא בהם, וברשותכם אני עובר אל הברייתא. תנינה ליד את תנור הבנן. האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולעשיו אישה וללמדו אמנות, ויש אומרים אף להשיתו במים. רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמד את בנו אמנות, מלמדו ליסטות. שימו לב, יש פה ברייתא שקודם כל פורטת לנו. אנחנו אמרנו מצוות הבן על האב, זה מצווה שהבן, זה מצוות הבן, כמו שאמרנו, שהאב עושה לבנו, מוטל עליו לעשות לבנו, זה מצד אחד. ולצד זה, עכשיו אנחנו רואים ברייתא אומרת, טוב, מה זה המצוות האלה? למול, לפדות, ללמדו, תודה. למול, לפדות, כן, שש, יש אומרים אף להשיתו במים, מביאה את הדבר הזה. ואחרי זה את רבי יהודה, כל שאינו מלמד את בנו אמנות, מלמדו ליסטות. אני רוצה לשאול שתי שאלות, כן.
שזה מצוות הבן.
נכון, אבל אין גם... נכון. נכון, אז באמת, שים לב שפה לא כתוב, פה אין הדגשה של הבבלי ירושלמי, אין מיקוד כזה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, לא כתוב, כאילו האב חייב בבנו למולו, זה מתאים גם בניסוח שהגמרא, מצוות הבן, כי בפועל הוא חייב בבנו למולו לבדותו, נכון? הדבר הזה נמצא. אז זה, שנייה אחת.
זאת...
זה לא מצוות הבן מודגש בברייתא, אבל יש פה דבר מאוד מעניין, שאנחנו אולי נדבר עליו בפעם הבאה, אולי בכתיבה. הגמרא לקחה את הברייתא הזאת, ולקחה אותה כאיזשהו מימוש לעמדתה, והיא רואה בה מימוש למצוות הבן על האב. לא בהכרח אומר שזה הפרשנות המקורית של התוספתא, לא בהכרח אומר שהפרשנות המחייבת האחת שיש לדברים, אבל זה בהחלט אומר שהגמרא לוקחת את התוספתא הזאת ואומרת, התוספתא הזאת מתיישבת עם המגמה הזאת שאמרנו. היא עולה בקנה אחד. אתה מבין? היא עולה בקנה אחד, ועוד מעט אנחנו נראה שהיא עולה בקנה אחד, ואנחנו עוד ניגע בזה, בעזרת השם. בכל אופן, אז הגמרא בוודאי לקחה את התוספתא הזאת כהמשך לשיטתה, זאת אומרת, שנינו את הדבר ששנו אותו חכמים בנוסף למה שאמרנו לפני כן, כפירוט למה שאמרנו לפני כן, ואני מוסיף תמיד לשאול את עצמנו כל תוספת שהגמרא מביאה איזשהו מקור, ומביאה ממנו איזה הלכה, איזשהו דבר, לשאול את עצמנו מה נוסף פה שלא ידעתי, חוץ מהפירוט, האם יש פה משהו מעבר, מה בשביל מה הביאה לי, מה יש לי בלי הדבר הזה ומה יש לי עם הדבר הזה. אז פה אני רוצה לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, המצוות האלה, למול, לפדות, ללמד תורה, להשיאו אישה וכן הלאה, האם זה אוסף של מצוות מסוימות שבעצם אלה המצוות, סוג מעשה מצווה, שש מצוות שצריכים, וכל אחת מהן סיימנו, האבא מסמן, סליחה על הביטוי הקצת, האבא מסמן וי, או הנה, שישית כבר, אחרי המילה, אחרי הפדיון, עוד שישית, והנה אנחנו בעצם, כן, זה בעצם פעולות שצריך, או מצוות מסוימות, או שיש פה עיקרון, ואולי תחולה רחבה יותר. מה זה? האם זה אוסף של פעולות או שמשהו מעבר לזה? זה דבר ראשון. הדבר השני, מהו ההיגיון בסדר שבו ארוחה הברייתא? אז כל אחד יגיד כרונולוגי, אבל זה לא פשוט. כי כרונולוגי קשה לשים את נשיאת אישה ואחרי זה לימוד אומנות. האבא כבר, הבן כבר התחתן וכבר יש נישואים ועכשיו הוא מתחיל ללמד אותו. יש שורה ארוכה, הבאתי פה באחת ההערות, שורה ארוכה שחכמים בכל מיני מקומות אומרים שלא יעשה ככה האבא, אלא קודם כל ילמד את בנו אומנות ואחרי זה יתחתן. ממש שורה עד הרמב״ם זה נמצא, נמצא בחז"ל, נמצא. הבאתי פה אוסף מקורות, ולהגיד שזה כרונולוגי זה קצת קשה. נכון, ירושלמי זה הפוך ואנחנו עוד נעמוד על ההפוך הזה. ההפוך הזה הוא משמעותי פה בדבר הזה. והדבר הנוסף זה מהו ההיגיון בסדר שבו ארוחה הברייתא. אז בואו ננסה לענות ראשון ראשון ושני שני. קשה לומר שהפעולה של להשיטו במים מתייחסת דווקא לפעולה של שחייה או השתה. קשה, איפה שאין מים, איפה שאין ים. באופן פשוט, הדבר הזה זה בניין אב שאפשר לקחת אותו לכמה מקומות, אבל יכולת ניידות, תמרון, כישורי חיים, חיותי, אומרת הגמרא, להציל אותו בכל מיני דברים. אז דבר שהוא חיותי, אז רואים רגע להשיטו במים, ויש עוד דבר שהוא חיותו, אז בוודאי שגם, נכון? זאת אומרת, החיותי הזה זה דוגמה מובהקת למשהו שאתה אומר, זה לא השתה, אין גזירת הכתוב, כמו שאתה מעל את הבן, הוא צריך לדעת לשחות, מה יעשה מצווה? לא, זה לא נמצא במקום הזה. זה לא נמצא במקום הזה. ואם כך, מה שבעצם ננסה לראות, ועכשיו אנחנו נסיים, אבל ננסה לראות את הדבר בפעם הבאה, בעזרת השם, שבעצם אפשר לראות שישה תחומים. זה היה הצעד השלישי בגמרא הזאת. שישה תחומים. ובעצם לבנות יסוד בבניין אישיותו של הבן, במבנה מסוים, בסדר מסוים. כשכל אחד מהם מכיל את המשמעות של המצווה, שהרי זה מצוות הבן. ומצוות הבן הופכת להיות התהליך הרוחני שעובר על הבן. ובעצם ששת הצעדים האלה זה שישה צעדים שהבן צועד, מצוות הבן, שמוטל על האב להצעיד את הבן את ששת הצעדים האלה, וששת הצעדים לא נגמרו במעשה המילה, ולא נגמרו בפדיון הבן, ולא נגמרו בפרט כזה או אחר, אלא כל אחד מאלה הם משמשים איזושהי בבואה לתהליך המהותי בעצם שאנחנו ננסה להבין אותו פה. והתהליך המהותי, כמו שראינו, זה תהליך שמהותו ומרכזו זה הבן, והאבא הוא בעמדה של חונך, והמעשה מצווה זה לא רק מעשה מצווה של פעולה שעושים פה, אלא פעולה של חניכה במובן הרחב יותר. ואנחנו בפעם הבאה, בעזרת השם, נשלים את החוליה האחרונה, וגם ננסה לראות מהם ששת השכבות ומהו התהליך שאיננו כרונולוגי. הוא דומה לכרונולוגי, הוא קרוב, אבל הוא לא. ברגע שיש חריגה אחת, זה כבר מראה שזה לא הנקודה. ומתוך כך אנחנו נלך לנקודה האחרונה של רבי יהודה, בעזרת השם, ונשלים את הסוגיה. כפי שאמרתי, בעזרת השם, בימים הקרובים הדברים יהיו בכתב, ואפשר יהיה לראות אותם. והרב יעקב, רצית לשאול איזה שאלה את החבורה?
אם מישהו יוכל להיות רכז של השינות, זאת אומרת, להעברת הודעות, לדפים, שירותים,